מסכת יומא פרק שלישי. הפרק שלנו כבר ממש מתחיל לעסוק בעבודת יום הכיפורים. משנה א', אמר להם הממונה, צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה. יש ממונה בבית המקדש, במסכת שקלים ראינו שקוראים לו גביני, הוא היה הכרוז, והוא היה מכריז ואומר, צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה. שחיטה של התמיד. צאו וראו, הכוונה תעלו למקום גבוה ותשקיפו. אם הגיע, הרואה אומר ברקאי. כלומר, אם באמת הגיע זמן השחיטה, רואים שהזריחה מתחילה, הרואה אומר ברקאי, הכוונה הבריק אור השחר. סליחה, לא שהזריחה מתחילה, אלא שעולה השחר, עלות השחר. מתתיה בן שמואל אומר, האיר פני כל המזרח. מתתיה בן שמואל, אנחנו גם אותו מכירים ממסכת שקלים, הוא היה ממונה על הפייסות, הוא כנראה היה שם והוא יודע מה הלך, והוא אומר שלא היה, הרואה לא היה אומר ברקאי, או לפחות לא רק ברקאי, הוא היה עונה, האיר פני כל המזרח. ואז היו שואלים אותו, עד שבחברון? והוא אומר, הן. כלומר, היו שואלים אותו, האם פני כל המזרח ממש עד שבחברון? חברון היא מדרום לירושלים. כל המזרח עד צד דרום, והוא אומר, הן. משנה ב', ולמה הוא צריכו לכך? כלומר, לברר כל כך אם עלה השחר. שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שעיר המזרח ושחטו את התמיד והוציאוהו לבית השריפה. כלומר, פעם הם ראו, הם חשבו שהם ראו את אור השמש, זה היה בעצם אור הלבנה, ודימו שעיר המזרח. הם חשבו שזה כבר תחילת הזריחה, ושחטו את התמיד והוציאו לבית השריפה. כלומר, הם נאלצו להוציא את התמיד לבית השריפה, כשהם גילו שבעצם התמיד הזה נפסל, כי הוא נשחט בלילה. עכשיו אנחנו עוברים חזרה ליום הכיפורים של, כלומר, עד עכשיו זה היה בעצם דברים שקרו בכל יום, עכשיו יום הכיפורים ממש. הורידו כהן גדול לבית התבילה. כלומר, השלב הראשון הוא, עוד לפני שמתחילה העבודה, צריך לטבול. איפה? בשער המים היה שם מקווה, יש כמה מקוואות. אומרת המשנה, זה הכלל היה במקדש, כל המסיך את רגליו טעון תבילה, וכל המטיל מים טעון קדוש ידיים ורגליים. מסיך את רגליו זה צורה יפה להגיד שהוא מתפנה לגדולים, מסיך מלשון שכח, הוא יושב בצורה שהרגליים שלו מסיכות, כמו שכח, אז הוא טעון תבילה, ומטיל מים זה קדוש ידיים ורגליים מן הכיור, כל זה לא עניינים של טהרה, אלא עניינים של מעלה, של קדושה יתרה. משנה ג', אם אין אדם נכנס לעזרה לעבודה, אפילו טהור, עד שיתבול. כלומר, כל כהן שנכנס לעבודה, לא משנה מה היה לו, גם אם הוא היה טהור לגמרי, הוא צריך לטבול תבילה בבוקר, וזה לכן הורידו את הכהן הגדול לבית התבילה. 5 תבילות ו10 קידושים תובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולם בקודש על בית הפרווה, חוץ מזו בלבד. כלומר, בסך הכל יהיו לו 5 תבילות ו10 קידושי ידיים ורגליים. התבילות והקידושים יהיו בהחלפות הבגדים, והראשונה, וכולן בקודש, אנחנו נראה בהמשך במקום שנקרא בית הפרווה, זה בתוך העזרה, חוץ מזו בלבד שזה מחוץ לעזרה, עוד פעם, כי אמרנו שלא נכנסים בבוקר לפני תבילה. משנה ד', פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם. אז הוא עולה שם לשער המים, למקווה, פורסים סדין של בוץ, בוץ זה בד יקר, כנראה פשטן, בינו לבין העם, עניין של צניעות כמובן, פשט ירד וטבל, עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו. אז הנה תבילה ראשונה וקידוש ידיים ורגליים, קידוש ראשון. אז הוא לובש בגדי זהב, העבודות כולן נעשות בבגדי זהב, חוץ מהעבודות שכוללות כניסה לקודש הקודשים שהם בבגדי לבן. עכשיו הוא מתחיל בעניין התמיד. הביאו לו את התמיד. כרצו ומרק אחר שחיטה על ידו. קיבל את הדם וזרקו. אז הכלל הוא שכל העבודות ביום הכיפורים, כולל עבודות שלא דווקא קשורות ליום הכיפורים, הן כולם צריכות להיעשות בידי הכהן הגדול. ולכן הוא צריך לשחוט, הוא גם צריך לקבל את הדם. זה קצת בעיה. אז מה הוא עושה? זה נקרא קרצו. הכוונה, הוא עושה שחיטה מינימלית, כן, הוא שוחט רוב שני הסימנים, הקנה והוושת, ולא שחיטה מלאה שממש גורמת לדם להתפרץ. אז הוא כבר עשה שחיטה מבחינה הלכתית, הוא נותן למישהו אחר לסיים, מרק אחר שחיטה על ידו, למרק זה, כן, להמשיך עם החיתוך, ולמה אחר עושה את זה? כדי שהוא יספיק לקבל את הדם. קיבל את הדם, הוא זרקו. נכנס להקטיר קטורת של שחר ולהיטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האיברים ואת החביתים ואת היין. אז הנה עבודות של בוקר, זה זריקת הדם, הקטרת קטורת של שחר, הטבת הנרות, זה הכנת הנרות של המנורה להדלקה, את ההדלקה הוא יעשה בערב, ולהקריב את הראש ואת האיברים, כן, אמרנו, זה הדבר הראשון שעולה למזבח, אז הוא מקריב את זה, כנראה שאת שאר הדברים הכהנים אחרים עושים, ואת החביתין ואת היין, כלומר, מנחת החביתין שהיא המנחה שלו, של הכהן הגדול, ואת היין זה הנסחים של התמיד, כנראה שגם את המנחה של התמיד. משנה ה', קטורת של שחר הייתה קרבה בין דם לאיברים, של בין הארבעים, בין איברים לנסחים, זה הערה של המשנה. קטורת של שחר, ראינו שהוא נכנס להקטיר קטורת, בבוקר זה היה נעשה בין דם לאיברים, כלומר בין זריקת הדם להעלאת האיברים, בבין הארבעים זה היה נעשה בין איברים לנסחים, בין העלאת האיברים לבין ניסוך היין של תמיד של בין הארבעים, ומדייקים את זה מפסוקים. אם היה כהן גדול זקן או הסטניס, מחמין לו חמין ומתינים לתוך הצוען כדי שתפוג צינתן, כלומר אם הכהן הגדול הזה הוא זקן המים הקרים של הטבילה הם קשים לו, או הסטניס, וכלומר מפונק מאוד, אז מחממים לו, כוונה מערב יום הכיפורים, מים חמים ומטילים את זה לתוך המים הצוננים, כדי שתפוג צינתן. משנה ו', הביאוהו לבית הפרווה ובקודש הייתה, כלומר, הטבילה הראשונה הייתה בחוץ, הטבילה השנייה, אחרי עבודות הראשונות, כבר הן נעשות בפנים. פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, קידש ידיו ורגליו ופשט. רבי מאיר אומר, פשט קידש ידיו ורגליו. ירד וטבל עליו ונסתפק, הביאו לו בגדי לבן, לבש וקידש ידיו ורגליו. במה בעצם נחלקו רבי מאיר ותנא קמא? שרבי מאיר סובר כלומר, לפי תנא קמא, קודם כל הוא מקדש ידיים ורגליים, ואז פושט את הבגדים, ואז אנחנו בעצם מבינים שקידוש ידיים ורגליים כאן, זה לכבוד הבגדים שהוא עכשיו פושט, לפי רבי מאיר, לא, הוא קודם פושט את הבגדים ואז מקדש ידיים ורגליים, שזה מראה שהקידוש ידיים ורגליים הזה זה לכבוד הבגדים שהוא עומד ללבוש. בעצם יוצא שלפי רבי מאיר יש, נכון, 5 טבילות ו10 קידושים, כלומר 2 קידושים וטבילה בכל פעם שמחליפים בגדים, אבל 2 הקידושים הם בשביל הבגדים שהוא לובש. ובעצם לפי זה רבי מאיר יסבור שבהתחלה, כן, מה שראינו במשנה ד', ששם הוא לובש לראשונה את הבגדים, הוא יקדש ידיים ורגליים פעמיים, ובסוף כשהוא פושט בפעם האחרונה ביום, הוא לא יקדש בכלל. משנה זין, בשחר היה לובש פלוסין של 12 מנה, ובין הארבעים, הנדבין של 800 זוז, דברי רבי מאיר. אז כלומר, בבוקר הוא היה לובש בגדים יותר יקרים מבין הארבעים, בבוקר זה היה פלוסין, זה כעיר במצרים, כנראה פשטן מיוחד, כן, משם הגיע הבגדים שמגיעים משם של 12 מנה, מנה זה 100 זוז, כן, זה המון כסף, בין ה-40 הנדבין, כנראה הודו, כן, הריג שמגיע משם ב-800 זוז. חכמים אומרים, בשחר היה לובש של 18 מנה, ובין ה-40 של 12 מנה. הכל 30 מנה, כלומר לפי רבי מאיר, הסך הוא 20 מנה, כן, 2,000 זוז על חשבון הציבור, כן, המשנה אומרת אלו משל ציבור, ולפי חכמים 30 על חשבון הציבור, 30 מנה, אלו משל ציבור, ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו, אם הוא רוצה דברים, בגדים עוד יותר יקרים, אז מוסיף משלו. עכשיו, הבגדים האלה הם בגדי לבן, כן, הם מדובר כאן על סוגים של פשטן, בהם היה הכהן הגדול מאוד מאוד משקיע, כי זה בגדים מיוחדים ליום כיפור. משנה ח', בא לו אצל פרו, ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח, ראשו לדרום ופניו למערב. הכהן עומד במזרח ופניו למערב, וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה. אז הפר הזה, זה בעצם פר שהוא מצווה להביא, זה פר חטאת, שבעיקרון אין פר חטאת של יחיד. הפר חטאת הזה הוא יהיה שלו ושל ביתו, אחר כך הוא גם התוודה עליו את הוידוי של חב הכהנים, אז זה בעצם הופך להיות פר שבטי, ואת אבונות ישראל הוא מתוודה לשעיר להשם ושעיר להזזה. אז בא לו אצל פרו, פרו היה עומד בין האולם ולמזבח, כלומר מול הפתח של האולם, ראשו לדרום ופניו למערב, כלומר הגוף שלו עומד לכיוון דרום, כיוון דרום זה לא הכיוון הנכון, אנחנו צריכים מערב, אבל פניו למערב, היו מסובבים את ראשו לכיוון מערב, למה לא היה עומד אחוריו למזרח ופניו למערב? כדי שאם, כן, שלא יהיה ביזיון למזבח, אם הוא יטיל שם גללים. והכהן עומד במזרח ופניו למערב. כלומר, הכהן עומד מאחורי הראש של הראש הנטוי, הפנוי של של הפר, וסומך את ידיו עליו ומתוודה. וכך היה אומר, אנא השם, אביתי, פשעתי, חטאתי לפניך, אני וביתי. אנא השם, כפרנה לאבונות ולפשעים ולחטאים, שאביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי. ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו. כלומר, תכפר עליי כמו שכתוב בפסוק הזה, שביום הזה יכפר עליכם. והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר, כאשר הם שומעים את שם השם, לפני השם תתארו, אז כן, המסורת היא שהוא היה אומר שם שם השם המפורש, שמיוחד במינו, היו נופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כן, כבעצם אמירה שלהם לכבוד השם, כשהם שומעים את שם השם המפורש. משנת ת, בא לו למזרח העזרה, לצפון המזבח, הסגן ממינו וראש ביתיו מזרון. אז עכשיו הוא סיים לעשות את הוידוי, הוא חוזר קצת לכיוון מזרח, אבל לצפון המזבח. כלומר, בעצם הוא מגיע לאיפה שנמצא בית המטבחיים. הסגן ממינו וראש ביתיו משמאלו, שהם בעצם אנשים הכי חשובים אחריו, שמה בבית המקדש. וכן, סגן זה הסגן שלו, ראש ביתיו זה או ראש ביתיו של בדין של הכהנים או ראש הסנהדרין, ושם שני סעירים, וקלפי הייתה שם ובה שני גורלות. קלפי זה כנראה תיבה כזאת עם שני גורלות, שני פתקים, קלפים, חתיכות עץ שכתוב עליהם משהו, של אשקרו היו, והסען בן גמלה של זהב, והיו מזכירים אותו לשבח. אז גורלות היו עשויות של אשקרו, והיה כתוב עליהם, כמובן, כתוב עליהם, אחד כתוב להשם, אחד כתוב להזזל, והסן בן גמלה, כן, יהושע בן גמלה, הוא היה כהן גדול, והוא עשה אותם של זהב, ביום שהוא התמנה לכהונה גדולה, הוא רצה לפאר את הכהונה הגדולה, והוא מכספו השקיע שהגורלות יהיו של זהב, והוא מזכירים אותו על זה לשבח, על זה שהוא ככה תרם לבית המקדש. ומכאן המשנה עד סוף הפרק תדבר על אנשים שמזכירים אותם לשבח בגלל דברים טובים שהם עשו, ואז אנשים שמזכירים אותם לגנאי בגלל דברים לא טובים. משנה י', בן קטין עשה 12 דד לכיור שלא היו לו אלא שניים. אז בן קטין גם כן היה כהן גדול, והוא גם תרם מכספו שיהיו 12 דד, כלומר 12 ברזים לכיור, כי במקור היו שם רק שניים. למה דווקא 12? אז מסבירים שזה כדי שכל מי שזכה בפייס של בפייס השני, מה שראינו בפרק הקודם, בפייס של בעצם העיסוק בתמיד, יוכל בבת אחת לקדש אדם ורגליו ולעבוד. שם ראינו שזוכים 13 כהנים, אבל אחד מהם זה השוחט, והשוחט, כיוון שזה לא עבודה שמחייבת כהונה, גם לא חייבים קידוש אדם ורגליים, ולכן צריך 12. אף הוא עשה מוכני לכיור, שלא היו מימיו, שלא יהיו מימיו נפסלים בלינה. אז ההלכה היא שמים של הכיור למשל, מים שהיו בכלי שרת, אם עבר עליהם לילה, הם נפסלים בלינה, אי אפשר להשתמש בהם. ואז היה יוצא שכל המים שבכיור, כל לילה היו נפסלים, היה צריך לשפוך אותם ולהביא מים, מים חיים תיאורים חדשים, וזה כמובן עבודה קשה, והוא עשה קומבינה, הוא עשה מוכני, שזה בעצם סוג של גלגלת, מוכני, כן, גלגלת מכנית לכיור, שאפשר להוריד את הכיור אל מתחת לרצפת העזרה, לתוך בור, ואז בעצם המים האלה נחשבים חלק מהקרקע, הם נחשבים לא מכונסים בכלי, אלא חלק מהקרקע, וככה הם לא נפסלים בלינה. מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. מונבז המלך היה בעצם ממדינה בצפון ארם נהריים, נקראת חדייב, שהתגיירו משם כמה מבני המלוכה, למשל מונבז ואימו הלני, והוא היה עושה את ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. הכוונה, יש כלים שאי אפשר לעשות אותם של זהב, למשל סכיני שחיטה, לפחות את הידיות שלהם שיהיה של זהב. הלני אימו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל, ואף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה. הלני אמו גם היא הייתה בעצם המלכה של אותו, של אותה ממלכה. היא עשתה נברשת של זהב פתחו של היכל. מסבירים שכשהחמה הייתה זורחת, זה היה נוצץ באופן מיוחד בנברשת, וכולם היו יודעים שהגיע הזמן קריאת שמה. ואף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה. במקום שהכהן, אם הוא צריך לכתוב את פרשת סוטה ולמחוק אותה לתוך המים, במקום שהוא יצטרך ללכת להביא ספר תורה מאיפשהו, היה לו את הטבלה הזאת, היה יכול להעתיק ממנה. ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו והיו מזכירים אותו לשבח. כן, הסיפור הידוע על ניקנור שנסע למצרים כדי להביא שערים מנחושת מיוחדת, והיה צריך לזרוק אותם לים, והדלתות הגיעו לבד לאקו, לנמל אקו, ומזכירים אותו על זה לשבח, וכמובן שמו את דלתותיו במזרח העזרה. משנה י' א', ואלו לגנאי, של בית גרמו, לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים. כן, למדנו כבר מסכת שקלים על בית גרמו, הם ידעו, היה להם שיטות מיוחדות לגרום לזה שלחם הפנים לא יישבר ולא יתקלקל אחרי שבוע שלם בחוץ, לא רצו ללמד את הסוד. של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת. כן, הם ידעו להוסיף את העשב שנקרא מעלה השן, לגרום לקטורת לעלות ישר למעלה, והם לא רצו לגלות כן, את הזיהוי של מעלה השן. הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד. מסבירים שפרק בשיר הכוונה הייתה לו שיטה מיוחדת לשיר והיוצא לו קולות זמר מדהימים והוא לא רצה ללמד. בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב. הייתה לו איזו שיטה מיוחדת לכתוב שם הוויה, ארבעה קולמוסים שקשורים לאצבעות שלו, היה כותב אותם בבת אחת. אני לא כך יודע מה הסיבה שהוא עשה את זה ולמה זה טוב, אבל הוא לא רצה ללמד. על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, ועל אלו נאמר ושם רשעים ירכב. כלומר, כאשר מזכירים את הצדיקים, אז מזכירים אותם לברכה, כאשר מזכירים את הרשעים, או יותר נכון, עדיף לא להזכיר את הרשעים כדי שיתקיים בהם שם רשעים ירכב. עד כאן.